היום בפרק נדבר על מה משותף בין פחד לתקווה. מהם הפחדים המרכזיים שמניעים אותנו ואיך הם מייצרים פעם אחר פעם את אותה מציאות שאנחנו כבר לא כל כך רוצים ליצור, ואיך להשתמש בכוחות האלה כדי ליצור את המציאות שאנחנו רוצים. כבר מתחילים. היי, מה שלומכם? כאן ליאת שפר בן יעקב, ואתם מאזינים למאסטרס, הפודקאסט של האקדמיה ליצירת מציאות. היום אני הולכת לדבר איתכם על מה משותף בין פחד לאמונה, מהם הפחדים הגדולים ביותר שלנו, ואיך אנחנו משתמשים בכוח שלהם כדי לברוא מציאות, בין אם זה המציאות שאנחנו רוצים, בין אם זה המציאות שאנחנו לא רוצים, ומה אנחנו עושים כדי לברוא את מה שאנחנו רוצים בחיים שלנו, ולא את מה שאנחנו מפחדים ממנו. אז אני אתחיל מהשאלה, מה משותף בין פחד לאמונה? נשמע קצת שאלה אולי קצת מוזרה, ומה בכלל זה קשור? זה נשמע כמו אחד ההפך של השני. אבל האמת היא שפחד ואמונה או תקווה, שניהם הם יציר הדמיון שלנו. גם פחד וגם אמונה או תקווה הם בסך הכל דמיונות שלנו, בסך הכל דברים שאנחנו חושבים מה עלול או יכול לקרות בחיים שלנו. ובהתאם לזה אנחנו מייצרים איזושהי תחושה. כשאנחנו מפחדים ממשהו, בדרך כלל על מה אנחנו מדברים? על משהו שעדיין לא קרה. אנחנו מציירים, מייצרים איזשהם סנריוס בתודעה שלנו, מה יקרה אם יפטרו אותנו, מה יקרה אם יקרה משהו לילד, מה יקרה אם דברים לא יצליחו או לא יסתדרו, או מה יקרה אם יהיה לנו איזושהי בעיה בריאותית, או אם הבדיקה תחזור לא טוב. אנחנו מפתחים איזשהן מחשבות, כל מיני תמונות עתיד, והדמיון הזה, המחשבות האלה, מייצרות אצלנו תחושה פיזית. אוקיי? המחשבות הדמיוניות שלנו, התמונות שאנחנו מציירים, והן בדרך כלל מאוד גרפיים, עם כל הסרט כולו רץ לנו בראש, והסרט הזה רץ, המחשבות רצות, והג'וסס שלנו, המיצים שלנו מתחילים להיות מיוצרים, הנוירוטרנסמיטורים שלנו מתחילים לעבוד, ההורמונים שלנו מתחילים להיות מופרשים, ואף על פי שאנחנו יושבים בבית שלנו עם כוס קפה, או אפילו שוכבים בלילה במיטה, ועל פניו הכל רגוע, אנחנו בסך הכל מנסים להירדם, הדמיון שלנו, המחשבות שלנו, מייצרים פחד ואי שקט ומשפיעים עלינו בצורה מאוד מאוד מוחשית. אותו הדבר קורה גם עם תקווה ואמונה. שם הרבה יותר קשה לנו להבין את זה, ותכף אני אדבר על זה. מה זה תקווה ואמונה? בדיוק כמו הפחד. אנחנו יושבים בכיסא שלנו, בגינה שלנו, בסלון שלנו, או אצל ספת המטפל, או שאנחנו שוכבים בלילה במיטה, ומדמיינים דמיונות וחושבים מחשבות, ומקווים שמשהו טוב יקרה. כשאנחנו חושבים על מה שהולך לקרות, ואנחנו מאמינים שהוא הולך לקרות, ממש מצפים שהוא הולך לקרות, מה שקורה בדיוק כמו בפחד, מתחילים המיצים להשתחרר בגוף, והנוירוטרנסמיטורים והורמונים, אלא שהפעם זה נוירוטרנסמיטורים והורמונים אחרים. אם כשאנחנו מפחדים, אז יש יותר קורטיזול, יש אדרנלין, כשאנחנו שמחים או מצפים למשהו טוב, אז משתחרר לנו דופמין, משתחרר סרוטנין, ומשתחררים חומרים קצת אחרים. אבל הטריגר שיצר, בין אם זה את הקורטיזול של המתח והלחץ, ובין אם זה את הדופמין או את התחושה של ההתעלות, שניהם נוצרו בדיוק מאותו דבר, מהדמיון שלנו. אף אחד מהדברים לא קרה, לא הטוב ולא הרע, אף אחד מהסנריוס שחשבנו עליהם עדיין לא התגשם, אבל אנחנו כבר מופעלים, מייצרים בתוכנו מציאות פיזית ממש, רק מעצם המחשבה שלנו, רק מעצם המיקוד שלנו בתודעה. ולמה זה חשוב כל כך להבין? כי אחד העקרונות שאנחנו מדברים ביצירת מציאות, זה עניין הזה שאנחנו בעצם חושבים על אותו דבר שאנחנו רוצים ליצור, אנחנו מדמיינים אותו, יש לנו במודל יצירת מציאות, Masters of Creation, יש לנו ממש תהליך מאוד מאוד מובנה, איך אנחנו לוקחים את המהות שלנו, דרך הערכים שלנו, מזהים את הרצון החופשי, ממש תהליך מאוד מאוד מסודר, איך אנחנו מכוונים את הרצון שלנו, איך אנחנו מכוונים את האנרגיה שלנו, ליצור את מה שאנחנו רוצים. ואז בנקודה מסוימת אנחנו מציירים איזושהי תמונה רצויה, אני רוצה להיות בריאה, אני רוצה להיות רזה, אני רוצה ליצור זוגיות, אני רוצה יותר כסף בחשבון הבנק, אני רוצה לעבור לבית יותר גדול. כן, אנחנו מציירים איזושהי תמונת מציאות שהיא עדיין לא מציאות הפיזית שאנחנו חיים בה, אבל היא המציאות שאליה אנחנו רוצים להתכנס, אליה אנחנו רוצים להסתנכרן, ואנחנו מחזיקים את התמונה הזאת ואנחנו רוצים ליצור בתוכה רגש, אנחנו רוצים לייצר שם תחושה אמיתית. מה זה רגש? זה חומרים פיזיים שמשתחררים כאן ועכשיו. התמונה היא אולי עתידית, היא אולי נמצאת שם במחשבה שלנו על משהו שיום אחד יקרה, ככה אנחנו מקווים, אבל התחושה הפיזית, הנוירוטרנסמיטורים, ההורמונים שמשתחררים לי בגוף, החיבורים שקורים אצלי בתוך המוח, הם אמיתיים והם קורים כאן ועכשיו. אוקיי? כשאני עכשיו מתרגשת מחופשה שהזמנתי, או אני עומדת להתחתן ואני מתרגשת מהחתונה, או אני עומדת ללדת ואני מתרגשת, או אני מתרגשת מאיזשהו אירוע, אז האירוע עוד לא קרה. אבל את ההתרגשות, את החומרים הכימיים שעוברים לי בגוף, אני מייצרת עכשיו. אוקיי? על זה אנחנו רואים שבעצם המציאות נוצרת כאן ועכשיו, כי מה שקורה לי ברמה הגופנית לא קורה בעתיד. אולי הוא יקרה גם בעתיד. אבל הוא צריך לקרות כבר עכשיו, כדי שאני אסנכרן את התדרים שלי אל אותה מציאות שאני רוצה ליצור. ואחד האתגרים שאנשים משתפים אותי, ואני לא צריכה שהם ישתפו את זה, כי אני מכירה את זה גם מעצמי, אבל אחד האתגרים שלנו כשאנחנו באים לעשות את הדבר הזה, בוא נגיד שאנחנו כבר יכולים לראות את התמונה, אנחנו יכולים לדמיין מה אנחנו רוצים, אנחנו יכולים לחשוב על עצמנו בריאים, או לחשוב על עצמנו רזים, מצליחים נגיד להחזיק כבר איזושהי תמונה, לא תמיד זה כל כך פשוט, אבל בוא נניח שכן. מה אנשים אומרים לי, איך אני יכול עכשיו, כשאני עם מינוס בחשבון בנק, כשאני עם משקל עודף, כשאני עם בדיקות לא טובות, כשאני בלי זוגיות, איך אני יכול לדמיין ולהרגיש את מה שאולי יום אחד יהיה לי? ולמה התחלתי במה ההבדל או מה משותף לפחד ותקווה? כי כשאנחנו מפחדים מדברים שעוד לא קרו, מאוד מאוד ברור לנו איך אני יכולה להרגיש עכשיו כשאני כולה שוכבת במיטה שלי, או יושבת בבית שלי והכל בסדר. איך אני יכולה להרגיש את הפחד ואת המחשבות ולהיות כל כולי בסרט של מה עלול לקרות? ברור לנו לגמרי איך אני יכולה להרגיש ברגע הזה, לדמיין ברגע הזה, להחזיק ממש תחושות פיזיות אמיתיות על משהו שעוד לא קרה. ויש סיכוי טוב שגם לא יקרה. אבל אנחנו מרגישים אותו מאוד אמיתי כשמישהו מפחד ממשהו, ואני אגיד לו, אבל אתה רק מדמיין. לא קרה כלום. גיד לי, מה זה מדמיין? אבל זה יכול לקרות, ואם זה יקרה, מה יהיה? הוא נכנס כל כולו לדרמה כאילו זה קרה. כמה פעמים נכנסתם לפחד ולכל הדרמה שלו, והייתם בכל הסרט של מה עלול לקרות, ובסוף זה לא קרה. אבל את הסבל של הדרמה ושל הפחד הרגשתם מאוד. למה? כי זאת היכולת שלנו. אלא שרובנו משתמשים בה בצורה לא מודעת, אל מול הפחדים והדברים שאנחנו לא רוצים שיקרו. אנחנו מציירים כל מיני סנריוז, חס ושלום, הילדים שלנו מאחרים מבית ספר, אנחנו מתחילים לחשוב מה קרה, אולי תפסו זה, אולי חס ושלום נדרסו מישהו, קרה להם משהו. מלא סרטים, ואנחנו מתחילים לדאוג. הם בסך הכל יכרו, באותה מידה הם יכלו לעצור במקולת ולקנות מה קונים היום, רולאפס. אוקיי? לא קרה כלום. אין לי שום אינפורמציה על המציאות, אבל אין לי שום בעיה לחוות את הדרמה, למרות שעל פניו, בטח ברגע הזה שאני נמצאת בו, וכנראה גם מטעם הכל בסדר. אז החיבור הזה שלי, וזה אחד הכלים שאני אחזור אליו בסוף, כי הוא סופר משמעותי, אחד הכלים שאני רוצה שתיקחו מהפרק הזה, אם אתם יכולים לדמיין דברים שעוד לא קרו, ולהיות מוטרדים מהם, ולהרגיש את הפחד, ושהוא ידיר שינה מעיניכם, אני נותנת לכם אישור וחותמת שיש לכם את היכולת להרגיש ולחוות מציאות שעדיין לא קרתה. עכשיו, האומנות שלנו ומה שאנחנו רוצים ללמוד ומה שאנחנו לומדים כשאנחנו לומדים יצירת מציאות, זה איך אני לא משתמשת בכוח הזה ובכלי הזה כדי לפחד וליצור את הדברים שאני לא רוצה, ותכף נדבר על הפחדים המרכזיים שלנו ואיך הם מייצרים מציאות. אלא אני משתמשת ביכולת שלי לדמיין ולהרגיש דברים שהם בסך הכל פרי דמיוני, מחשבות שיש לי, תמונות שאני יכולה להחזיק בתודעה שלי, ואיך אני מקבעת אותם ומרגישה אותם בגוף. ואם יש לי את היכולת לפחד, יש לי את היכולת לקוות ולהאמין ולהחזיק את התמונה של מה אפשרי. זה הכוח של הדמיון שלנו. זה הכוח שלנו, הוא יכול להדיר שינה מעינינו, ולגרום לנו להיכנס לפחדים ולייצר אותם גם לפעמים, והוא יכול לגרום לנו לחיות בעולם שבו אנחנו מצפים לטוב ויוצרים את הטוב. אין שום הבדל. אין שום הבדל ברמה הפיזיולוגית, נוירולוגית, אין שום הבדל בין זה שאני עכשיו אתחיל לחשוב מחשבות ופחדים ותמונות על כל מיני סרטים שאני מפחדת שיקרו ומה יקרה לי בפיזיולוגיה שלי, באותה מידה שאני יכולה עכשיו להחזיק תמונות וסרטים של דברים שאני רוצה שהם יקרו ולהרגיש את הפיזיולוגיה של זה. זה אמיתי באותה מידה, או דמיוני באותה מידה, איך שלא תקראו לזה. אבל אם אתם מאמינים לפחדים שלכם, ואם יותר מפעם אחת בחיים החזקתם פחד והרגשתם אותו, למרות שהוא לא היה במציאות, יש לכם את היכולת לדמיין את מה שאתם רוצים, להחזיק את התדר וליצור מציאות. אוקיי? פשוט אנחנו לא מיומנים בדבר הזה, אנחנו לא מאמינים לזה. אוקיי? מכיוון שאנחנו חיים בעולם שלימדו אותנו יותר לפחד מאשר להאמין ולצפות לטוב, הרבה יותר קל לנו, הרבה יותר במרכאות, טבעי לנו להחזיק את הפחד. אני אגיד שגם הישרדותית, שכיוון שאנחנו חיים או חיינו או יעילו או על עשרות אלפי שנים בהישרדות, הישרדותית עדיף למוח שלי לדמיין את ה-worst case, את הפחד, ולהיות יותר alert, להיות יותר דרוך ומוכן, מאשר לדמיין את הטוב ולהיות מופתע מהרע. ואנחנו לא חיים בג'ונגל. ולרובנו, רוב מה שמאמלל אותנו לאורך החיים זאת לא המציאות. זה הדמיון שלנו. זה הפחדים שלנו, זה הסרטים. אם תחשבו על החיים שלכם, אני ממש מזמינה אתכם לעשות את התרגיל, לחשוב, לא יודעת, הנה יש לנו את הקורונה, אז 3-4 שנים אחורה. תחשבו על הפחדים שעברו לכם בתודעה, ואני מבטיחה לכם שאם תכתבו 10, זה אולי אלפית ממה שעבר לכם בתודעה. כמה מהם התגשמו באמת? רובם כנראה שלא, בטח לא בחומרה שחששנו ממנה. ועובדה שאנחנו כאן, אז כנראה שהסתדרנו גם איכשהו. אוקיי? אבל זה לא הפריע לנו לפחד. ומה שאני מזמינה אתכם זה להשתמש באנרגיה הזו, להבין שאנחנו מסוגלים ליצור את הדבר הזה בכזאת עוצמה, עם כזו נחישות, ולקחת את זה למקום טוב. ושלושת הפחדים הגדולים שלנו, הם הפחד מחוסר אונים, הפחד מחוסר ודאות, והפחד מחוסר שליטה. אחד המסרים שאנחנו מקבלים שוב בעולם שלנו, בחברה שלנו, בתרבות שלנו, וזה עוד מתיישב לנו על המערכת ההישרדותית, אז זה מעצים את זה עוד יותר, זה שאנחנו רוצים לייצר, מכיוון שהחיים הם כל כך כאוטיים, ומכיוון שהכל יכול להסתיים ברגע, אנחנו רוצים לייצר כמה שיותר שליטה, כמה שיותר ודאות, כמה שיותר יכולת ניהול של המציאות. עכשיו בפועל, כן, המציאות מייצרת כל מיני דברים. אנחנו לא באמת בשליטה מלאה על כל מה שקורה. אבל כשאנחנו מתנהלים מתוך שלושת הפחדים האלה, אנחנו מייצרים מציאות מסוימת. ואם אני אדבר על הפחד מאי-ודאות, אוקיי? אז ניקח את זה לדוגמה ואני אדבר על כל השלושה האלה ואיך אנחנו בעצם בגללם מייצרים את אותה מציאות שוב ושוב. אם אחד הפחדים שלי והפחדים של כולנו, זה הפחד מאי-ודאות, מה שבעצם אני רוצה, זה שהמציאות שלי, העתיד שלי, יהיה צפוי. עכשיו, מה זה אומר שהעתיד שלי יהיה צפוי? זה אומר שאני אשחזר בעתיד, ותקשיבו טוב, תבינו כמה זה לא הגיוני המנגנון הזה, במיוחד כשאנחנו מנסים לשנות, במיוחד כשאנחנו מנסים ליצור מציאות. המנגנון הזה, התפקיד שלו זה לדאוג שאני אשכפל את העבר. כי אם, למשל, בעבר עשיתי דיאטה ונכשלתי, הוודאות שלי תהיה בזה שהדיאטה הבאה שלי גם תיכשל. אני אגיד את זה שוב, אם בעבר עשיתי דיאטה ונכשלתי, או בעבר ניסיתי להרוויח יותר ונכנסתי תמיד למינוס, הוודאות שלי היא הדיאטה הכושלת והמינוס בבנק. זאת הוודאות שלי. ואם המערכת שלי מחפשת, מחפשת להמשיך ולייצר ודאות, מה שהיא תרצה לייצר זה שוב דיאטה כושלת ומינוס בבנק. כי זה ודאי עבורה. עכשיו תגידו לי, רגע, אבל דיאטה כושלת זה לא בריא, זה לא טוב לגוף. מינוס בבנק זה גם לא בריא. זה מייצר לחץ, סטרס, למה שאני ארצה להמשיך ולהחזיק את זה? והסיבה שאני רוצה להמשיך להחזיק את זה, זה כי זה הוודאות עבורי. אני כבר יודעת מה זה אומר להתנהל בעולם במשקל עודף. מה זה להתנהל בעולם במינוס. יכול להיות שאני מעולם לא חוויתי להתנהל בעולם בשפע. מעולם לא חוויתי להתנהל בעולם בגוף שאני אוהבת ומרגישה בו בנוח. אז המצב הזה הוא מצב של אי-ודאות עבורי. ואז המוח שלנו, שהתפקיד שלו הוא לייצר את אותו ביטחון שאנחנו חוששים ממנו, את אותה ודאות, מה שהוא יעשה, הוא יחזיק לי את רגשות העבר, את אותם רגשות, את אותם מחשבות שיצרו עבורי, את אותם דיאטות כושלות, את אותו מינוס בבנק, את אותם דיאטים כושלים, וימחזר אותם לעתיד. והוא ימחזר את זה, כי זה מה שמייצר לי ודאות. וזה האבסורד. ואז כשאני עכשיו יבוא ויגיד לכם, בואו תדמיינו איך זה להיות בריאים, בואו תדמיינו איך זה להיות בשפע, בואו תדמיינו איך זה להיות בזוגיות, המוח שלכם, אחת הסיבות שהוא מתנגד לזה, ושוב, זה שלנו, גם שלי אותו דבר, זה בגלל שהוא אומר, אבל אני לא מכיר את הסיטואציה הזאת, זה מסוכן עבורי. זה אי ודאות עבורי להיות במקום של שפע, זה אי ודאות עבורי להיות במקום שהגוף שלי נראה או בריא כמו שאני רוצה. זה אי ודאות עבורי להיות בזוגיות טובה. אז אני מעדיף לשחזר את אותם רגשות, את אותם מחשבות, את אותם דפוסים, את אותו תדר שיצר עבורי את המציאות הקודמת, את אותה מציאות שאני רוצה לשנות אותה במודע, אבל כל המערכות שלי פועלות כדי לשחזר אותה שוב ולעתיד ולייצר לי ודאות. זאת נכון גם באותה מידה לנושא הזה של חוסר שליטה, כי אנחנו מפחדים לא להיות בשליטה. אתם יודעים, אחד האבסורדים הגדולים בעולם של חרדות, שזה, שוב, אמרתי לכם, הרבה שנים עבדתי עם הנושאים של גוף נפש וכל מיני סימפטומים וכולי, וחרדות, אחד הנושאים המרכזיים שאנחנו פוגשים. אתם יודעים מה היתרון בחרדה? רוב האנשים שחרדים, הדברים שהם חרדים להם לא קרו. הם לא קרו, הם חרדים, נכנסים לאוטו, הם בחרדה, והם טסים והם בחרדה, והילדים יוצאים בבית בחרדה, ובמרבית המקרים הכל נגמר בצורה טובה. לא קורה כלום. עכשיו, מה שנוצר אצלהם בתודעה, זה שהחרדה שלהם מייצרת שליטה על המצב, ובזכות זה שהם חרדים, האסון לא קורה. ואז הדפוס הזה של לחכות לרע מכל, של להיות חרדה, של לפחד, בעצם מייצר עבורי דמוי שליטה. כי אני יודעת שברוב הסיכויים זה לא באמת יקרה. ומה שקורה אבל זה שאני ממשיכה לשכפל את אותם רגשות, את אותם חוויות, זה מי שחווה חרדה יודע היטב כמה הדבר הזה לא נעים, ואני גם לא מצליחה להסתנחרן לתדר גבוה יותר של מציאות טובה יותר, שבה אני מאמינה שדברים טובים יכולים לקרות, שאני מקווה שדברים טובים יכולים לקרות, שאני מחזיקה תמונה חיובית יותר, שאני מחזיקה אנרגיה חיובית יותר, שהגוף שלי חווה את האופטימיות הזאת. אני לא יכולה להתחבר לתדר הזה כשאני בחרדה, אבל אני מייצרת לי אשליית שליטה, שבזכות החרדה לא קורים דברים רעים. אוקיי? ואז אני שוב חוזרת על העבר, משכפלת את העבר, יוצרת אותו שוב, בהוויה שלי, בהווה, דרך הפחד והחרדה, ומקרינה אותו לעתיד. ואותו דבר עם חוויה של חוסר אונים. מה זה חוסר אונים? זה אני לא יודע מה לעשות. אוקיי? אני אהיה חסרת אונים בסיטואציה. עכשיו, מה יעזור לי לא להיות חסרת אונים? נראה שכבר הבנתם את הקטע. זה שמה שהיה בעבר יקרה שוב, כי מה שהיה בעבר כבר אני יודעת איך פעלתי. אני כבר יודעת מה עשיתי. אז אני לא חסרת אונים, גם אם זה מצב גרוע, גם אם זה מצב שאני לא רוצה שהוא יהיה. אבל אני לא חסרת אונים, כי אני כבר מכירה את עצמי בתוכו. ואז מה שקורה זה שאותו פחד, אוקיי, שבעצם מחזיק אותי בהווה כרגע, מייצר בהווה תחושות מסוימות, בעצם מייצר copy-paste של העבר שלי אל העתיד שלי. וזה שהוא שומר היום בהווה שלי על אותו תדר, על אותן מחשבות, על אותן רגשות, על אותם הרגלים ודפוסים, על אותה אנרגיה, ומייצר את אותן תוצאות. אבל אם אני אחזור לתחילת הפרק הזה, שהפחד והתקווה הם בדיוק אותו הדבר, שניהם יציר הדמיון, אני יכולה להבין שאני יכולה לגייס את העוצמות האלה, את הכוחות האלה, את היכולות האלה, את היכולת שלי לדמיין דברים שעדיין לא קרו, ובמקום לשכפל את העבר, ליצור בהווה משהו חדש שייצר את העתיד. אבל שוב, כמו שהבנתם, כן זה מאתגר. כן, האוטומט שלנו, אשליית השליטה, אשליית הוודאות, ילכו אל המוכר. כי שם כבר הייתי. אבל העתיד דמיוני, חיובי או שלילי באותה מידה. העתיד של הקטסטרופה והעתיד של הגן עדן הכי ורוד שאתם יכולים להחזיק, שניהם דמיוניים באותה מידה. מה שיביא אותי או יסנחרן אותי אל המציאות הזאת, זה מה אני מחזיקה בהווה. ואם מה שאני מחזיקה בהווה זה הרגשות והמחשבות והחוויות של העבר, של אותם פחדים, של אותם סיטואציות, זה מה שאני אייצר בעתיד. אבל לא בגלל שזה מאסט, לא בגלל שאין לי אפשרויות אחרות, לא בגלל שאני לא מספיק טובה, לא בגלל שבגילי אי אפשר להשתנות, כל בן אדם שיכול לדמיין משהו שהוא מפחד ממנו ולהרגיש אותו, יכול לדמיין משהו שהוא מצפה לו ולהרגיש אותו. ואגב, אתם עושים את זה. אוקיי? מהדברים הכי קטנים ופשוטים, אני רעבה עכשיו, ווואי, יש לי איזה מנה מדהימה במטבח, או אנחנו הולכים למסעדה שאני אוהבת, או משהו שנורא בא לי לאכול, אז אני מדמיינת את הדבר הזה, אני כבר מרגישה את המיצים בפה, ואני מרגישה את כל, את כל הגוף שלי כבר מוכן לאכול, ואני שמחה ומתרגשת, ובתקווה, בידיעה אפילו, שאני הולכת לאכול את זה. בסדר, אנחנו מחזיקים את זה כל הזמן על אינספור דברים, בא לי עכשיו איזה כוס קפה טובה כזאת, ואני יודעת שאני הולכת לעשות אותה. אז אני לגמרי באותה תחושה של, של תקווה, של יצירת המציאות הזו. עכשיו, על קפה ועל אוכל, או על לא יודעת מה, להיכנס למיטה לישון כשאני עייפה, קל לנו לדמיין, כי שם אנחנו, יש לנו ודאות שהדבר הזה יקרה, כי אני יודעת, כי כבר אגב עשיתי את זה בעבר. ואני יודעת שאני מסוגלת. אבל על אותם דברים שבעבר פעלתי אחרת, והיום אני צריכה למצוא בתוכי תמונות חדשות, רגשות, שאני לא מכירה אותם או לא מכירה אותם סביב הנושא הזה, זה מאתגר. זה מאתגר. בסדר, חד משמעית. אני לא אגיד לכם שזה קורה בין לילה וזה פשוט. אני כן אגיד שאם הסימון הזה נופל, ואם אתם שומעים אצלי או אצל אחרים שיצירת מציאות היא חלק ממנה, זה החיבור הזה של התמונה והרגע שאתם אומרים, אבל אני לא מסוגל להרגיש משהו שעוד לא קרה, אז תזכירו לעצמכם שאתם כל הזמן מרגישים דברים שלא קרו. רק בדרך כלל זה על הצד השלילי. האם אני רוצה, בוחרת, מסוגלת לעשות את זה גם על הצד החיובי? והתשובה היא חד משמעית כן. שאלה אם אני באמת רוצה לעשות את הדבר, זה ברור שאנחנו יכולים. אני יכולה לדמיין את הקטסטרופה, אני יכולה לדמיין את הגן עדן. היכולת המנטלית קיימת שם. אבל כן, זאת בחירה אחרת, כי אני מייצרת ממש פיזית, בתוך המוח שלי, תלמים חדשים, חיבורים חדשים, סינפסות חדשות, שלא התחברו ביחד עד היום. החיבור של זוגיות ושמחה, של אוכל והנאה, של הגוף שלי ותחושה של סיפוק, לא היו קיימים עד היום. כי עד היום זה הלך לכיוונים אחרים, או כסף ושפע וחוויה של יש. לא היו לי חיבורים כאלה. אבל הם אפשריים. ואחד הדברים שאנחנו עושים, ואחד הכלים המרכזיים שאני עובדת איתם שנים, ואתם בטוח פוגשים אותם בעולמות של יצירת מציאות, זה הנושא הזה של עבודה עם דמיון מודרך ועבודה במצב מדיטטיבי. ולמה? כי מה אנחנו עושים כשאנחנו מחזיקים דמיון מודרך ועושים מדיטציה? מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם עושים חזרה, rehearsal, אוקיי? אנחנו עושים חזרה במוח שלנו, לאותה מציאות רצויה. כשאני מחזיקה את המציאות שאני רוצה, ואני מתחילה להרגיש אותה, ואני מתחילה לתת לה, למיצים האלה לעבוד, ואני מתחילה להתרגש מהמציאות הזאת, אני מתחילה לתרגל את המוח שלי, לא לפעול כמו שהוא פעל אתמול ושלשום וב-40 שנים האחרונות, אלא לפעול בדפוס חדש, לחבר סינפסות חדשות, לשחרר נוירוטרנסמיטורים שהוא לא משחרר באותה תדירות. אוקיי? אני מלמדת את המוח שלי להתחיל ליצור חיבורים חדשים. ואמרנו, העתיד עוד לא קרה, העבר הסתיים. הסיבה היחידה שאנחנו משכפלים עבר לעתיד, זה כי אנחנו מחזיקים ומרגישים אותו בהווה. וכשאני מתחילה בהווה להחזיק תמונה אחרת, ואני מרגישה אותה, ואני מרגישה את המיצים, ואת השמחה, ואת ההתרגשות, ואת התחושה הזאת בתוך הגוף שלי, היא הופכת להיות אמיתית, פיזית, במערכת הנוירולוגית שלי, במערכת ההורמונלית שלי, במערכת הגופנית שלי. וכשהיא הופכת להיות פיזית בגוף שלי, אני מתחילה להסתנכרן לתדר ולמציאות הזאת. ולכולנו יש את היכולת הזאת, אם, אם פעם אחת בחיים פחדתם, וכנראה זה קרה יותר, יש לכם את היכולת הטכנית לעשות את זה. שאלה אם אתם רוצים כל כך חזק לשנות את העבר, כדי ליצור את העתיד, שאתם מוכנים לתרגל משהו שמרגיש בהתחלה לא נוח. לא נוח, כי למה נתתי לכם את הדוגמה של, של, החוסר, של הפחד מחוסר שליטה, הפחד מאי-וודאות, פחד מחוסר אונים? כי כשאני, אפילו בתודעה שלי, תבינו כמה זה חזק, אפילו במחשבה שלי או בתודעה שלי, אני מדמיינת מציאות שעוד לא קרתה, אני מתחילה להפעיל את המנגנון שמפחד מחוסר אונים ומאי-וודאות, כי הוא לא מכיר את הדבר הזה. רגע, מה, איך זה ירגיש שיהיה לי מלא כסף? אתם מכירים את זה שאתם יכולים, אחד התרגילים שאני עושה לאנשים בנושא של כסף, זה מה יקרה אם זכית בלוטו. אז ברגע הראשון יש איזו התרגשות, וואי, מדהים, אני אחלק, אני אתן וזה, ואז, רגע, אבל אם יהיה לי ככה וככה, וזה ככה עולה בית, וזה החובות שיש לי, ואם אני אתן להורים שלי, ואני אתן פה, רגע, לא יישאר לי כלום. ואז זכיתם בדמיון במוח שלכם, בדמיון, זכיתם בלוטו, ואתם כבר מתחילים לדאוג מה יקרה לכסף, ואיך הוא ייעלם, ואיך לא יהיה לכם מספיק. כמה כוח יש לדמיון שלנו, אפילו לאפשר לנו רגע ליהנות מזכייה דמיונית בלוטו, הוא לא מאפשר. אוקיי? אז אותו דבר כשאני מנסה לתרגל אותו לדמיין זוגיות, מנסה לתרגל אותו להרגיש בריאה, הקולות הרגילים, המעגלים שהמוח שלי רגיל ללכת אליהם, יקפצו. ולכן הכוח של התרגול פעם אחר פעם, להחזיק את התודעה הזאת, ושוב, בתוך תהליך יצירת מציאות, יש לנו ממש שלבים מאוד ברורים, איך אנחנו מחזיקים אותה, יש לזה ממש חלקים, זה לא רק סתם לדמיין תמונה ולהרגיש, יש לזה רמות יותר מורכבות, אבל ברגע שהכל מסונכרן, ואני מתרגלת את זה מספיק פעמים, בתודעה שלי המציאות כבר קרתה. ואתם מכירים את זה. בין אם זה עכשיו כשאתם יוצאים לחופשה, והזמנתם חופשה, ואתם מצפים לחופשה הזאת, אוקיי? ואתם כבר מתרגשים ממנה, ואתם כבר אורזים, ואם אתם לא חרדתיים במיוחד, אז אתם כבר נהנים מהחופשה עוד לפני שיצאתם אליה. למרות שהיא עוד לא קרתה, למרות שאתם עדיין בבית שלכם, עדיין בעבודה, עדיין באותה סיזיפיות, אבל המוח שלכם כבר יכול לדמיין את החופשה, הוא כבר סומך על זה שהיא תקרה, והוא נהנה ממנה, עוד לפני שיצאתם לדרך. ויש לנו את היכולת לעשות את זה על כל דבר. את הספק ואת הפחד לעשות את השינוי, על זה אנחנו צריכים ללמוד להתגבר. אבל היכולת הזאת לדמיין את מה שלא קרה, יש לנו כל הזמן, לטוב ולרע, לטוב ולרע, על דברים קטנים ועל דברים גדולים. כשאנחנו לומדים ליצור מציאות, אנחנו לומדים לרתום את זה עבור עצמנו ולתרגל בתודעה שלנו את איך זה ירגיש כדי שמה שיקרה כשזה יקרה, זה כבר ירגיש לי נוח, זה כבר ירגיש מוכר, זה כבר ירגיש בשליטה, זה כבר ירגיש ודאי, כי תרגלתי את זה בראש שלי כל כך הרבה פעמים. אגב, זה אחת הסיבות שאנשי עסקים וספורטאים, הרבה מהאימון שלהם בכלל נמצא בתודעה. הם מתרגלים בתודעה שלהם את הביתה, את ההגשה, את הזכייה, כדי שכשזה יקרה, הגוף שלהם, המוח שלהם, המערכות שלהם כבר ירגישו מוכר. ואז זה רק יהיה לעשות שוב עוד מאותו דבר, גם אם לא עשיתי את זה בפיזי מעולם. וזה הכוח של יצירת מציאות, אנחנו מסנכרנים את הכל והופכים את העתיד הרצוי למשהו שהוא מוכר עבורי כבר כאן ועכשיו. ולכולנו יש את היכולת הזאת כי אנחנו עושים את זה כל הזמן, רק בדרך כלל לא על הדברים שאנחנו רוצים, או על הדברים קטנים שאנחנו סומכים עליהם. והעבודה שלנו היא לקחת את זה לדברים הגדולים יותר. אז כרגיל אני מזמינה אתכם לשתף אותי בתובנות שלכם, בשאלות שלכם, במחשבות שלכם מהפרק, אם ככה לקחתם משהו מהפרק. התרגיל שאני מזמינה אתכם לעשות, זה התרגיל שכשאתם מנסים לדמיין את מה שאתם רוצים ומרגישים את ההתנגדות, תשאלו את עצמכם, רגע, אני יודע לדמיין פחד, אני יודע לדמיין את הדברים שאני לא רוצה, אז אני יכול לדמיין גם את זה. רק כל עניין של נחישות ורצון והתמדה. אוקיי? וכמובן, להסתנכרן למה שאנחנו באמת רוצים וכולי. ואם יש לכם שאלות או נושאים שאתם רוצים שאני אדבר עליהם בפרקים הבאים, אז אני מזמינה אתכם כמו תמיד לכתוב עליי. יש לנו משהו חדש שאני ממש ממש מתרגשת, האמת שכבר כמה שבועות אני מחכה לשתף אתכם איתו. ואני עוד אספר על זה, אני אקדיש לזה גם את הפרק הבא, אבל זאת חוברת מהממת, 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 שהיא גם, יש לנו גם אותה מודפסת, אבל יש אותה גם בגרסה דיגיטלית, של מה אם יצירת מציאות הייתה בסך הכל משחק, ומה הם הכללים של המשחק הזה, זה בעצם 12 השלבים ליצירת מציאות המודל המלא, כמו הוראות הפעלה של משחק. אני אדבר על זה בפרק הבא, אני אספר ככה מה עומד מאחורי זה, ולמה זה כל כך חשוב בתהליך יצירת מציאות, אבל מי שכבר בא לו ורוצה שאני אשלח לו את זה לוואטסאפ או למייל, אז אני אשים לינק או שתשלחו לי את המייל שלכם, ואנחנו נשלח לכם את החוברת החדשה, שאני ממש ממש מתרגשת ממנה, כי היא יפה יפייה, והיא באנרגיות מטורפות. אז זה ככה משהו חדש, וכרגיל, אם אתם רוצים שנלווה אתכם בתהליכי טרנספורמציה ויצירת מציאות, תכתבו לנו, יש לנו הרבה תהליכים שיכולים להתאים לכם, בעקרונות המסודרים והברורים, כמו שאתם כבר מכירים אותי, של איך יוצרים מציאות צעד אחרי צעד, לא ברמה התיאורטית, אלא ברמה הפרקטית. אז אם זה מעניין אתכם, תכתבו לי גם. אז אני ליאת שפר בן יעקב, והזנתם למאסטר, זה פודקאסט של האקדמיה ליצירת מציאות. נתראה בפרק הבא. ביי.